משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. זה אחד הפסוקים שמופיע לפני כל הפירוט של מעמד מתן תורה. והפסוק הזה גם רש"י מתייחס להסביר מה זה נקרא אלוקים יעננו בקול. יש כאן איזה קושי להבין את התחביר של הפסוק הזה. אדמור הזקן לא מביא את פירוש רש"י, הוא שואל את השאלות ואחר כך יהיה את הביאור הפנימי. קודם כל הוא אומר מה הכוונה בקול? בקולו של משה. משה ידבר והאלוקים יעננו בקול של משה עצמו. אז מה משה דיבר? מה השם ענה לו בקול? לא כתוב הפסוק. הוא להבין כי לא פירש בכתוב מה דיבר משה ומה ענה הוא השם. לא כתוב הפסוק מיד אחרי המשפט הזה מה בדיוק משה רבינו אמר ומה השם ענה לו. לא כתוב. אז על מה זה הולך? דלא קאי על עשרת הדיברות. ברור שזה לא מתייחס הפסוק הזה לעשרת הדיברות. למה? כי בעשרת הדיברות, אז ככה, קודם כל דעה אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, אז זה לא משה ידבר. ומה עם השמונה אחרים? שמונה אחרים כתיב אנוכי עומד בין השם וביניכם להגיד, אז זה לא והאלוקים יעננו. משה רבינו רק הוא מדבר. אז בדיוק על מה זה הולך משה ידבר ואלוקים יעננו?
למה שמונה? אני סופר אחד ותשע.
יש לנו את השתיים הראשונים מפי הגבורה, אנוכי ולא יהיה לך. הרי שלא נאמר בזה העניין, לא כתוב בעשרת הדיברות או בשמונה הנותרים, לא כתוב בתורה שמשה הוא המדבר והקדוש ברוך הוא העונה, אלא כתוב אומר שמשה עומד בין השם וביניכם. אז בעצם על מה זה הולך שמשה מדבר והשם עונה לו? זה שאלה אחת. וגם להבין מה הוא ידבר ומה הוא יעננו. לשון עתיד או הווה? מה הכוונה? ידבר בעתיד, יעננו בעתיד או עכשיו? ואבל אלה אימר, לכאורה היה יותר מתאים שיהיה כתוב, משה דיבר והקדוש ברוך הוא ענהו. מה זה ידבר ומה זה יעננו? כדי להבין את זה הוא מקדים בעוד שאלה. כן, שמספר מה היה, כן. העניין הוא, נקדים בעוד שאלה. עוד עניין, איתה בגמרה, גמרה מספרת, אמר רב יוסף, רב יוסף אמר על עצמו, שהוא כך היה שמח, בכך שהוא יודע תורה, אז הוא אמר, אי לב היומה, דקה גרים. אי לא היום הזה שגרם לו להיות רב יוסף, איזה יום? וב בסיוון, שבו ניתנה תורה? כמה יוסף איקה בשוקה? בשוק יש הרבה יוסף. הוא נקרא רב יוסף. למה? כי הוא קיבל תורה ולמד תורה, והתורה רוממה אותו. ככה רש"י אומר שם שרוממתני, התורה רוממה אותו. אני שואל את השאלה, הוא להבין מעלת היי יומה דווקא. מהסגנון של דברי רב יוסף אנחנו מבינים שרב יוסף שמח, הוא לא אומר היא לא התורה, אלא הוא אומר היא לאו היומה. היינו, הוא לא מדבר בגלל התורה אני שמח, בגלל היום הספציפי הזה, איזה יום של מתן תורה, שהוא יום מתן תורה. ומה עניין מתן התורה? מה קרה באותו יום דווקא שרב יוסף שמח? מה השאלה? הרי בפשטות, מה פירוש מה קרה באותו יום? אותו יום ניתנה התורה. אז הוא מסביר, ואלוקים אברהם אבינו עליו השלום את כל התורה עד שלא ניתנה. כי בעצם את האינפורמציה של התורה ידענו עוד לפני מתן תורה. שהרי אברהם אבינו קיים את כל התורה גם לפני שהיא ניתנה, ואפילו עירובי תבשילין, אפילו עירוב תבשילין שזה מצווה דרבנן, גם אברהם אבינו קיים. למה הוא קיים את זה? מפני שלמד את כל התורה שלא ניתנה. וכמו שכתוב, התורה בעצמה אומרת על אברהם אבינו, וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי. זאת אומרת, אברהם אבינו שמר וקיים הכל. אברהם אבינו היה הרבה זמן לפני מתן תורה. הוא בוודאי לימד גם כן ליצחק בנו. ודאי שאברהם אבינו למד, ודאי שהבן שלו יצחק שמע מאבא שלו את כל הדברים הללו. ויצחק לימד ליעקב ובניו. יצחק לימד את זה את הבנים שלו, את הבן שלו, את הנכדים שלו. אז בעצם התורה הייתה ידועה עוד לפני בכלל המעמד המיוחד של מתן תורה. נשאלת השאלה אם התורה הייתה ידועה, ומה החידוש נתחדש בנתינתה? אז מה קרה במעמד הר סיני? מה הפירוש הם קיבלו תורה? תורה הייתה ידועה גם לפני כן, אז מה התחדש באותו יום? כדי להבין את זה, מקדים מאוד עניין. אך הנה נודע עניין המצוות, ידוע שהמצוות שאנחנו קיבלנו במתן תורה, אז יש הרי רמח מצוות עשה, שעשה מצוות לא תעשה. אז ידוע לשון שכתוב על זה בזוהר, דרמח פיקודין, ש-248 מצוות עשה שאנחנו קיבלנו, אינון רמח עיוורין דמלכה. זה דומה כמו, זה נמשל ל-248 עיוורים של המלך, שהקדוש ברוך הוא קווי יכול. לכל אחד יש מספר של רמח עיוורים, וזה קווי יכול למשל, רמח עיוורים של המלך. לכאורה אינו מובן לשון עיוורין, מה זה נקרא שאומרים כווי יכול על המלך, על הקדוש ברוך הוא, שהמצוות זה כמו העיוורים שלו, הרי עיוורים זה ביטוי מאוד גשמי, עיוורים זה ביטוי מאוד גופני, ולא אין לו דמות הגוף, הרי הקדוש ברוך הוא לא בכלל דמות הגוף, אז מה מתכוונים במילה עיוורים? למה בכלל ממשילים את זה לדבר שהוא גופני כלפי הבורא? כדי להבין את זה החיובן, כדי להבין מה המשל והדוגמה של מצוות שנקראים עיוורים, ומה מתכוונים באמת במושג הזה שהמצוות, רמח מצוות הם רמח עיוורים. אך יובן על פי מה שכתוב בזוהר. יש משפט בזוהר שאומר, דכל מעשי המצוות, כל המצוות שיהודים מקיים, יש לו מטרה, מה המטרה אומר הזוהר? אין להתקנה רזה דשמי, ליצור, לתקן, זאת אומרת לפעול, לגלות את הסוד של השם של הקדוש ברוך הוא. כל מצווה מגלה שם של הקדוש ברוך הוא. שבמצווה זו ממשיך שם זה, ובמצווה זו ממשיך שם זה. כל מצווה מגלה שם אחר של בורא עולם. והעניין, מה פירוש המצוות מגלים את השמות שלו? זאת אומרת, הוא הלך כאן במאמר בכמה וכמה נושאים, כדרכם של הרבה מאמרים, שכדי להבין את העניין צריך לעבור מעניין לעניין, ובסוף נראה שהכל נקשר יחד. זה פתח בשאלה על משה ידבר, עבר לשאלה מה זה, מה המעלה של יום, אותו יום של מתן תורה. כדי להבין את זה, אז הוא עבר לעניין של מה העניינם של המצוות. המצוות כתוב שהם כמו איברים, אבל המצוות כתוב שמגלים את השמות של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? והעניין, מה זה נקרא השמות של הקדוש ברוך הוא? כי שמותיו של הקדוש ברוך הוא הם שבעה שמות, שבעה שמותיו שאינם נמחקים. כשאנחנו אומרים שמות של הקדוש ברוך הוא, יש שבע שמות שאינם נמחקים. מה הכוונה אינם נמחקים? שאסור למחוק אותם. אם סופר סתם כותב אותם בספר תורה או בתפילין, אם יש לו חלילה איזה טעות והוא רוצה להתחיל משהו חדש, או באיזה שליבה שלא תהיה, אם הוא כתב את שם השם, זהו, זה אי אפשר למחוק. צריך להתחיל קלף חדש לגמרי. יש שבע שמות שאסור למחוק אותם. שבע שמות קדושים. שם הוויה, שם אלוקים, שם כל, כן? וכן הלאה. שם צבאות. והם הם, מה זה בעצם השבע? למה דווקא יש שבע שמות? מה המשמעות של השבע שמות האלה? הם בחינת התפשטות החיות וההשפעה להתאבות מידותיו התברך. יש שבע מידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד מלכות. כדי לגלות את השבע מידות זה שבע שמות. כל שם יש לו את המשמעות, את הכוח, את העניין, לגלות מידה אחרת מהמידות האלוקיות. הרשימה של השם, של המידות האלוקיות מופיעת בפסוק, כתוב בדברי הימים, אומרים זה כל יום התפילה, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת וכולי, הנצח, מזכירים את כל השם. אז כל אחד מהשם המידות הללו קוראים לזה שמות. זה השמות של הקדוש ברוך הוא. מה מתכוונים בהדגשה שזה שמות? שם בא להראות את כמה הדבר הזה קטן. כמה הוא לא משמעותי. כמה הוא מצומצם. כמו אצל בן אדם, כשאתה אומר, השם של הבן אדם, אז השם של הבן אדם, זה כמו שידוע שאומרים, שזה הדבר היחיד ששייך לך, ואתה בכלל לא משתמש בו. כי כל השם זה בשביל מישהו אחר, שידע איך לקרוא לך. זאת אומרת, השם שלך, זה בעצם משהו מאוד מאוד חיצוני, ביחס אליך. יש לו מעלות גדולות, ודאי, זה השם שלך. אבל בעיקרון, בגילוי שלו, זה שם שהוא מראה על משהו חיצוני. אותו דבר כשאומרים על המידות האלוקיות, שזה השמות שלו, מה מתכוונים לומר? שאינן אלא בחינת שם לבד. המידות האלוקיות זה לא הפירוש שאם אתה אומר, החסד או הגבורה, אז אני כבר יודע, אני כבר מכיר את הקדוש ברוך הוא, אני יודע, הוא חסד. אני יודע, הוא כבר גבורה, זהו, אני יודע, יש לו שבע מידות, זהו, אני יודע, הוא שבע. הוא לא שבע, הוא מופשט מכל תואר, הוא למעלה מכל הגדרה, אי אפשר לתאר אותו, ואי אפשר להגדיר אותו, ואי אפשר להבין אותו. זה שתפסת את השבע, תפסת את השמות שלו, את המשהו החיצוני שלו. זה מה שהוא אומר. אינן אלא בחינת שם לבד. מה הדגש במילה שם? הדרך משל, כמו השם, כמו שם של בן אדם, שאינו אלא לזולתו. שמה צריך את השם? רק בשביל הזולת. שיקראנו בשמו, שהזולת יוכל לקרוא לך, בשביל זה יש לך שם. אבל לא שהשם מבטא באמת את הבן אדם עצמו. כמו למשל, בן אדם קוראים לו יעקב, ויש עוד בן אדם שקוראים לו יעקב. ושלישי ורביעי ועוד מאה שקוראים להם יעקב. אז אם זה שאתה יודע שקוראים לו יעקב, אתה כבר זהו, אתה יודע, מכיר כבר את הבן אדם, יודע מה עניינו, מכיר את השם שלו. שם זה משהו מאוד חיצוני, אני עדיין לא יודע מי זה בדיוק הבן אדם הזה ומה עניינו. עובדה שיש עוד כמה עם אותו שם. אז שם זה משהו מאוד חיצוני על הבן אדם. כי הוא התברך רם וניסה, הקדוש ברוך הוא רם וניסה למעלה מכל תואר. כמו שכתוב בתיקוני זוהר, לאו מכל אילין מידות כלל. הזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא בכלל לא מוגדר באותם מידות שאנחנו מכירים אותו, חסד, גבורה, תפארת. זה תוארים עליו. זה צמצומים שהוא מצמצם את עצמו בערוצים כאלה ואחרים. אבל זה לא הוא, הוא הרבה יותר גבוה מזה. ואן דחקים, כמו שאומרים על הקדוש ברוך הוא חכם, אבל ולא בחוכמה ידיע, זה לא אותה חוכמה שאנחנו מכירים ויודעים אצל בני אדם. כשאתה בא לבן אדם, הוא אומר, הוא חכם. זה אני יודע בדיוק מי הוא חכם, אני יודע בדיוק תגדיר איזה IQ יש לו ומה הידיעות שלו. אבל כשאני אומר על הקדוש ברוך הוא חכם, אני כבר יודע מי הוא. זה צמצום גדול. כי החוכמה, הידיעה היא בנבראים, שנקראת בשם חוכמה, שהיא השכלה להשכיל דבר מושכל. אצל נבראים שאני קורא לאדם חכם או חוכמה, אז אני יודע להגדיר מה זה חוכמה, זה הכוח שיש לו כדי להבין דברים, זה הכל. איזה רמת דברים, אני יודע מראש להגדיר, אם אתה תלמד את הילד דברים כאלה וכאלה, הוא יבין, תגיד לו דברים קצת יותר עמוקים, הוא לא יבין. אז אני יכול למדוד את החוכמה שלו. אבל אצלו התברך, לא שייך זה. אצל הבורא לא שייך להגיד, שאני אומר עליו חכם, אז אני יודע להגדיר את החוכמה שלו. כי אפילו בחינת המחשבה, שהיא למטה מחוכמה נאמר עליה, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. על מחשבה שזה יותר נמוך מחוכמה, כתוב שהמחשבה שלו זה לא כמו המחשבה שלנו. זאת אומרת, שום דבר לא אצלו כמו אצלנו. כל התוארים וההגדרות והכינויים, זה הכל משלים, שאנחנו נוכל לסבר את האוזן, לדבר על משהו, אבל לא באמת כי הדברים האלה מגדירים אותו. אלא שנקרא, גם לא אותו דבר, אלא שנקרא חוכמה ומחשבה. למה קוראים לזה חוכמה? למה קוראים לזה מחשבה? לפי שהיא מקור המחשבה, ממנו יצא מחשבה. הוא מקור החוכמה, ממנו יצא חוכמה, אבל לא שהוא חוכם, לא שהוא חושב. הוא מקור לחוכמה, כי אפשר להגדיר אותו בכלום. מביא הוכחה לדבר. כמו שכתוב, יש פסוק שאומר, כי אמך מקור חיים, באורך נראה אור. מה פירוש כי אמך מקור חיים? אפילו לא אומרים כי אתה מקור חיים. הרי האמת היא שהוא מקור החיים. אני לא אומר כי אתה מקור חיים. אם הייתי אומר, אתה מקור חיים, אז אני יודע להגדיר אותך, אתה המקור של החיים. הוא אומר, לא, יש מקור חיים, והמקור חיים זה עמך, זה איתך, אתה הרבה יותר גבוה אפילו מלקרוא לך מקור חיים. באורך, כשאתה מגלה איזה אור, כשאתה מגלה איזה משהו, אז נראה אור, אז אנחנו יכולים לתפוס משהו. פירוש באורך, כשנמשך האור למטה, כשאתה מחליט לגלות משהו, לצמצם משהו, אזי נראה ומושג אור החוכמה והמחשבה. עד כאן נתנו דוגמה מחוכמה או ממחשבה, שאמרנו שזה בכלל לא מתאר אותו, זה רק צמצום. שאלת קודם מה עם רגשות, אותו דבר. וכן מבחינת החסד. אותו דבר חסד. חסד זה תואר שיש על הקדוש ברוך הוא, שהוא אומר רב חסד או חסד. אז מה אומרים? שאומרים עליו חסד? אז תדע לך שהחסד שיש אצלו, כדי להגדיר אותו בכלל בגדר כזה, אז מה הפסוק אומר? ועושה חסד לאלפים. מה הכוונה? שיש אלפים מדרגות שהם ריבוי הצמצומים והמשכות עד שיהיו התאוות החסד. כדי שיהיה אצלו חסד, כדי שנוכל בכלל להגדיר חסד, צריך לרדת אלפי מדרגות, ואחרי אלפי מדרגות אתה יכול להגיד, או, זה חסד. אבל במקור, כפי שהוא, אי אפשר להגדיר אותו גם לא בחסד. אז זה, הוא נתן הגדרה מה זה המידות האלוקיות, ומה הוא אמר בפתיחת הדברים האלה? שכל השמות של הקדוש ברוך הוא, השבע שמות, הם בעצם כנגד השבע מידות הללו. לכן קוראים להם שמות, כי אמרנו קודם שמה זה שם? משהו חיצוני, זה מה שמסיים. וההמשכה הזו להיות התפשטות החיות מבחינת חוכמה וחסד, כדי שימשך ויתגלה או דרגת החוכמה או דרגת החסד וכולי. מאיפה זה בא? ומזיין שמות שאינם נמחקים. זה השבע שמות. שבע שמות שכתוב ששבע שמות שאינם נמחקים, כל שם מגלה איזושהי מידה, וזה נקרא שם כי זה משהו חיצוני. הוא מפרט רק שניים מתוך השבע. הוויה בניקוד פתח היא בחוכמה, ושם כל הוא בחסד, כמו שכתוב חסד כל כל היום. אז רואים מה זה חסד כל כל היום, ששם כל קשור לחסד. שם, זה מה שצריך לדעת מה הסיכום שאמרנו כרגע, שם בחינת שם בלבד, זה רק שם, זה רק צמצום, זה רק ירידה. זה הנקודה שלמדנו היום, התקדמנו להבין מה זה נקרא השמות של הקדוש ברוך הוא, ומה זה נקרא המידות האלוקיות. השמות והמידות זה היינו אח. דהיינו, הגילוי של המידות זה דרך השמות, שזה הכל מראה על ירידה וצמצום של האור והחיות.